תזונה פלאוליטית, קטוגנית, דלת פחמימות, אטקינס, סייקלים, טארגט, מצעד הטרנדים של כל דיאטות דלות הפחמימה הכי פופולריות בעולם בכל הזמנים. זאת היא הסקירה הכי הכי טובה שאתם הולכים לקבל. אני הולכת לדבר קצת מהי כל דיאטה, למי מתאימה, ואם זה בכלל שווה לעשות אותה. עכשיו, דיאטה דלת פחמימות היא לא בעצם רק דיאטה דלת פחמימות, זה הרבה הרבה מעבר, ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים. עכשיו, ספוילר קטן, זה בשביל ככה להשאיר חלק מהשיטות עבור ירידה במשקל, ואם בכלל שווה לעשות את זה. עכשיו, חלק מהשיטות הם בעצם עבור ירידה במשקל, לכאורה ויתרונות בריאותיים. עכשיו, אנשים רבים בעצם פונים לגישות הללו לצורותיהן, מאחר ויש איזה סוג של קונצנזוס שריבוי פחמימות זה לא בריא, מכיוון שרוב האנשים אוכלים אפילו למעלה מ-200 פחמימות ביום, גרם פחמימות ביום, ואפילו יותר, אפילו לכיוון ה-300 גרם פחמימות ביום, אז זה ברור, ואנחנו יודעים את זה מחקרית, קלינית, בתכלס, עובדתית, שזה לא עושה טוב ויש איזה קשר להרבה הרבה בעיות בריאות, ולכן המגמה של כל הדיאטות דלות הפחמימה בעלייה, בעלייה מתמדת כל הזמן, והמחקרים נערמים בתחום ובאמת מראים שבכל מקום יש כאשר מצמצמים את כמות הפחמימות, כמובן זה צריך להגיע כקומבינציה עם עוד כמה דברים חשובים, אנחנו באמת רואים שהאכילה כזאת עוזרת לאנשים לרדת במשקל, וגם להרגיש יותר טוב. אבל בואו ניכנס, נתחיל לחקור את זה יותר לעומק, ולראות מה קורה עם הגישות, מי מהן טובה, למי וכולי. ואני אעשה גם חלק מההשוואות, למשל, האטקינס מול התזונה הקטוגנית, הרבה אנשים כזה חושבים שזה אותו הדבר. אני אסביר בדיוק למה זה לא אותו הדבר. עכשיו, אני רוצה להתחיל עם הדיאטה דלת פחמימות הבסיסית הרגילה, שגם היא סוג של הרבה אנשים מתבלבלים איתה. זאת אומרת, אין איזושהי הנחיה רשמית שמגדירה ממש תזונה דלת פחמימות, אבל באופן כללי תזונה דלת פחמימות היא שם כולל. אבל במקרה הזה היא שם כולל לצריכה של עד 100 גרם פחמימה ביום. וזה נחשב להכי הכי בסיסי. היתרון של הגישה הזאת, של התוכנית תזונה הזאת, שהיא הרבה יותר קלה, אפשר להתאים אותה באופן אישי, והיא מאפשרת גם לאכול קצת פחמימות, אוקיי? זה מאפשר קצת יותר מגוון, זה נותן מרחב פעולה, וזה גם נותן לכם אפשרות לבחור בין יותר פחמימות בהשוואה נגיד לתזונה הקטוגנית, ששם זה רק ירקות והכל מאוד מאוד כזה מוגבל, ואתם יודעים את זה. עכשיו, מאחר וזה נותן את החופשיות, זה יכול להתאים לאנשים שבאמת אין להם איזה שהם בעיות בריאות מסוימות, או שהם לא תקועים מדי במשקל, שהם יחסית רגילים, זה יכול להתאים לאנשים צעירים יותר, אפילו ילדים, אנשים שלא ממש נפגעו מבחינה מטאבולית, למרות שיש אנשים שיכולים גם לעשות תזונה דלת פחמימות, וזה עוזר להם עם תסמונת מטאבולית, עם כבד שומני וגם עם סכרת, אבל במצבים יותר קיצוניים ויותר עקשניים, זה לא יהיה מספיק. אין לזה גם הרבה תופעות לוואי, כשנכנסים למשל לתזונה קטוגנית, יש תופעות לוואי שצריך לקחת. אז עם התזונה דלת פחמימות, לרוב אתם לא תחוו את תופעות הלוואי, אז זה עוזר, זה עוזר מאוד, זה מקליל, זה מקל, והרבה אנשים דווקא, אני ממליצה להם ללכת לגישה הזאת, כי היא יכולה להיות מאוד טובה ומאוד נוחה. עכשיו, התזונה, הגישה השנייה, אני הולכת לדבר היום על עשרת הגדולים שלי, הראשונה זה התזונה דלת פחמימות, השנייה זאת הדיאטה הקטוגנית, הקיטו, המוכרת כל כך והפופולרית ביותר והקלאסית, וגם כן, היותר קשוחה. זה עד 50 גרם פחמימות ליום בהגדרה הבסיסית של זה, אבל במקרים מסוימים, אני בכל אופן אמליץ להישאר באזור 20-30 גרם מניסיון, רוב האנשים שמגיעים לתזונה קטוגנית בשביל לרדת במשקל, זה אנשים שבערך ניסו הכל. בדרך כלל לא מתחילים את תזונה קטוגנית כגישה ראשונה. ואלו האנשים שכבר ניסו הכל והם מאוד מאוד תקועים, אז רוב האנשים במצב כזה באמת צריכים להישאר באזור ה-20-30 גרם פחמימה ליום, ובמיוחד אם יש בעיות מטבוליות ותקיעות קשה במשקל. עכשיו, זה נשמע כאילו אני מדברת רק על המשקל, כן? אבל רוב האנשים מחפשים את העניין של הירידה במשקל, כן את העניין של החלק הבריאותי, אבל כשאני עושה את הסקירה הזאת, אני כן רוצה לדבר בעיקר מבחינת ירידה במשקל, לאיזה מהאנשים זה יהיה יותר ופחות מתאים, ובסוף אני אתן סיכום לגבי גם דברים אחרים. עכשיו, מה הסיפור בעצם בתזונה הקטוגנית? הסיפור וההיילייט שלה זה בעצם הקיטוזיס, זה בעצם היתרון הכי 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 משמעותי, זה השימוש של הגוף, הוא עושה שימוש במאגרי השומן, במקום בגלוקוז, ואין שני לזה, אין שני, אני מכורה, אומרת מראש, אתם גם מכירים מי שמקשיב לי, אתם יודעים בדיוק שזאת היא הנישה שלי, והתזונה הקטוגנית היא הפייבוריט שלי, ואין מה לעשות, זו באמת התזונה הכי יעילה להרבה הרבה מצבים, אם כי אני לא כמובן לא אמליץ את זה לכולם. עכשיו, גם התוצאות בהתאם מהירות יותר, יש שיפור נרחב יותר בהרבה בעיות בריאות, מצבים נוירולוגיים, שיפור קוגנטיבי, אנרגטי, שזה אומר שיש שיפור באופן כללי מבחינה תפקודית. התפקוד הכללי פה משתפר המון. חיסרון, שזה חיסרון כמובן, זה באמת לא מתאים לכל אחד, נדרשת הרבה פעמים התאמה אישית, זה לא מתאים לילדים, אלא אם כן יש להם אפילפסיה ואיזה שהם בעיות שרוצים באופן ספציפי את הקיטוזיס, שוב, זה הסיפור של התזונה הזאת, זה העניין של הקיטוזיס, אז זה האנשים שזה לא מתאים להם, וגם אנשים שסובלים מהפרעות אכילה. אני כן מטפלת באנשים שסובלים מהפרעות אכילה, אבל אסור לעשות את זה לבד, זה יכול להיות טריגר מאוד רציני. זה חייב להיות במסגרת ליווי, בצורה מותאמת, הדרגתית. אבל זה לא האישו. הקיטו היא נחשבת באמת לתזונה שהיא יותר מגבילה לאנשים הרבים, וזה כן, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה לעמוד בקצב, וסטריק. להרבה הרבה אנשים, ולכן זה לא יתאים. מי שבאופי שלו יודע מראש שזה לא הסגנון שלו מבחינת האופי, שיש אחר. תעשו כבר תזונה דלת פחמימות, או חלק מהדיאטות שאני אדבר עליהן בתכף. תלכו לגישות הללו, יש לכם את האופציה בעצם לבחור. אבל היא יכולה באמת לעשות סוג של ג'אמפ סטארט, התחלה. נגיד אני לא רוצה לעשות שימוש בתזונה קטוגנית for life, סבבה, אני לא חייבת. אני יכולה לקחת את התזונה הזאת, להגדיר את זה, שאני עושה את זה לתקופה מסוימת, רק בשביל להיכנס לקצב, ואז אחר כך לעבור לתזונה דלת פחמימות. כמובן, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל אני אמשיך הלאה. דיאטה קטוגנית אחרת, שגם עליה דיברתי, אבל פה בהקשר הזה זאת הסקירה, קיטו טארגט, זה קיטו, אבל בתוכנית אחרת, אוכלים פחמימות, בזמנים מסוימים, בעיקר סביב אימונים, זה בעצם תזונה קטוגנית שמתאימה לספורטאים. עכשיו, היא ליברלית יותר, כמות הפחמימות פה אפילו יכולה להגיע ל-150 גרם ביום, אבל שימו לב, זה בהתאם לאימונים, זאת אומרת שזה לא יהיה כל יום. אלא אם כן אתם מתאמנים כל יום, שזה לא באמת מומלץ, אלא אם כן אתם ספורטאים תחרותיים, שזה משהו אחר. אז התוספת פחמימות פה שאוכלים היא בעצם היא לא קבועה, זה רק בקשר לאימונים, כך אתם נהנים גם העניין שלה, פחמימות, וגם עדיין נשארים בקיטוזיס. עכשיו, מה הסיפור של התזונה הזאת? היא בעצם משפרת כמה דברים. בהקשר של ספורט, זה משפר ביצועי ספורט במהלך אימון וגם אחרי, וגם רוצים לעלות מסת שריר, וזה גם מעודד את הגמישות המטבולית המבוקשת, שאני מדברת עליה לא מעט, שעוברים בין גלוקוז למאגרי שומן, מאגרי שומן לגלוקוז, בלי בעיה, אוקיי? בלי נחיתות למיניהם. אז זאת היא הגישה הכי הכי טובה לספורטאים. מספר 4, דיאטת אתקינס, בין המפורסמות, היא בעצם התחילה, משם הכל התחיל, היא התחילה את הכל, דוקטור אתקינס הביא את ההייפ, וזה היה קיים, זאת אומרת זה היה קיים, התזונה הקטוגנית כבר הייתה קיימת לפני כן, הפלאו, הדל פחמימה, זה היה קיים ברמה כאילו מאוד שקטה, מאוד נמוכה, ב-1920. ודוקטור אטקינס, מה שהוא הפך את זה, הוא הפך את זה למשהו פופולרי, למגניב, למשהו שכאילו כולם רוצים לעשות. ואני אגב התחלתי משם, מהאטקינס לפני יותר מ-16 שנים, משם בעצם התחלתי את דרכי, ואז ככה לאט לאט הגעתי לתזונה הקטוגנית, כי התזונה, זאת אומרת האטקינס היא לא מספיק מדויקת, והיום אתם תבינו בדיוק כמה שהאטקינס והקיטו לכאורה זה נראה אותו הדבר, אבל זה ממש ממש לא אותו הדבר. אז זאתי באמת ככה שאלה שאני נשאלת ולא מעט. עכשיו, האטקינס מחולקת לארבעה שלבים, בהתחלה יש מגבלה מאוד מאוד חמורה של 20 גרם פחמימה, וחלבון ושומן ללא הגבלה. Okay, שימו לב, זה קצת שונה. כאן כן מגבילים את עניין הפחמימות עד 20 גרם. עכשיו, הקטע שאחר כך, כשאתם מתקדמים בשלבים של התזונה של האטקינס, אז זה מתחיל ככה להשתנות, ופחמימות נכנסות, וגם ירקות ופירות. עכשיו, הבעיה שבאמת אנשים פה הוסיפו יותר מדי פחמימות, ביחד עם השומן ביחד זה שילוב, לא טוב, לא טוב בכלל, ואנשים באמת העלו ככה במשקל. עכשיו, בנוסף האטקינס, אוקיי, בארץ זה ככה פחות מורגש, אבל בארצות הברית היא מאוד מאוד מסחרית. זאת אומרת, יש ליינים של כל מיני חטיפים וארוזים ומעובדים, ובסופו של דבר, אם אתם מסתכלים על הרשימה של מה שיש בתוך החטיפים, זה made of Atkins, כן? זה לא איזה סתם חברה. אתם מבינים שזה לא זה, בסדר? עכשיו, היא יכולה להיות טובה בטווח הקצר. זאת אומרת, יותר שלב A, בטווח הקצר אתם רוצים לקבל איזה שהן תוצאות מהירות, כאן ועכשיו, זה נחמד, זה טוב, זה יעיל, אבל זה לא מספיק. עכשיו, אטקינס הייתה באמת, באמת, באמת בטופ, וגם קיטו וגם התזונה וגם האטקינס, הם באמת, מבחינת הדמיון ביניהן, זה הן דלות מאוד 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 בפחמימות, והן עתירות בשומן וכמויות גבוהות, ולכן זה באמת מרגיש שזה אותו הדבר. אבל יש כמה הבדלים חשובים בין השניים. ועכשיו תקשיבו. אם שמתם לב ככה בין השורות, דיברתי על זה שאין מגבלה על חלבון. זאת אומרת, בתזונה הקטוגנית יש מגבלה על כמות החלבון. אתם לא יכולים לאכול כמה חלבון שאתם רוצים. זה בין 15% ו-25%. ואם אוכלים יותר, יש לזה בעיה מרכזית, כי אז אתם לא תישארו בקיטוזיס. גם חלבון יכול לזרוק אתכם בקיטוזיס. אז אנחנו פה מפספסים את העניין של הקיטוזיס, וברגע שעברתם משלב א', אולי קצת שלב ב', באטקינס, הסיכוי שמעילה תישארו בקיטוזיס הוא כבר אפסי, בסדר? כי כבר מוסיפים פחממות, אז מאבדים את היתרון של הקיטוזיס, וזה ההיילייט של התזונה הקטוגנית, וגם של האטקינס בהתחלה. אז תבינו שיש פה הבדל עצום ממש ממש בין אטקינס לבין תזונה קטוגנית. שבתזונה הקטוגנית המטרה היא בעצם הקיטוזיס. אם המטרה שלכם קיטוזיס, תעשו תזונה קטוגנית. עכשיו, עוד דבר נוסף, גם הזכרתי מקודם לגבי הליין שיש להם לחטיפים, בסדר? אז זה באמת, זה המזון פה, הוא לא בהכרח, אין פוקוס על איכות, ובתזונה הקטוגנית הפוקוס הוא בעיקר גם על איכות. זאת אומרת, אתם לא אוכלים אוכל לא מעובד ולא מתועז. באטקינס אתם תגיעו, זאת אומרת, האטקינס הוא לא חף מג'אנק פוד. אם תעשו את השלב A כל הזמן, אז אתם תהיו בעצם בקיטוזיס. כל עוד אתם מקפידים על כמות הפחמימות. החלבונים, סליחה. התזונה החמישית, הדיאטה החמישית, גם היא מאוד מאוד מפורסמת, זאת התזונה הפלאוליטית, הדיאטה הפלאו המוכרת, ואני רוצה גם לדבר על פלאו דל פחמימות. עכשיו, הסגנון האכילה הזה, כך שמדובר על אנשי המערות, מתמקד גם כן באכילת שומן וחלבון עם פחות פחמימות. עם זאת, חשוב ממש לציין שזה כללי. עצם העובדה שבאמת אתם מסירים דגנים, קטניות, כל הממתקים למיניהם וחטיפים ומוצרי חלב רזים, זה לא בעצם אומר שהפכתם את התזונה שלכם באופן אוטומטי לתזונה דלת פחמימות. ממש ממש לא. מכיוון שאתם עדיין יכולים לאכול הרבה ירקות עמילניים, גם עמילניים למיניהם, כמו נגיד פטטה, זה מכיל זה מכיל המון המון פחמימות וגם פירות, וזה בסוף מצטבר. וברגע שאתם לא מקפידים על זה, אז אתם כבר לא עושים באמת תזונה דלת פחמימות. עכשיו, הדיאטה הפלאוליטית בהקשר של דל פחמימה, אני ממקדת אתכם לגבי פלאו דל פחמימה. למה? כי בפלאו רגיל אפשר להגיע עד אפילו טבעונות ברמה כזאת, שאתם אוכלים המון המון פחמימות. זה מנהד מאוד מאוד רחב, זה טווח מאוד מאוד רחב, הוא אפשר לקרוא לזה מ-0 עד 100. ה-0 זה הטבעונות, צמחונות, עם הרבה יותר פחמימות, ומצד השני זה כבר פלאו דל מאוד מאוד בפחמימות. אני קוראת לזה פינת קיטו, שזה כבר, אפשר לומר אתם כבר בתזונה קטוגנית, אבל עדיין יש איזה שהם שינויים מבחינת אחוזי השומן לעומת התזונה הקטוגנית. ולכן צריך להדגיש את העניין הזה. עכשיו, היתרון בתזונה הפלאוליטית זה בעצם שיש קצת יותר מגוון. יש יותר מגוון, קצת יותר פחמימות אפשר לאכול, תלוי כמובן איפה אתם עושים, איפה אתם נמצאים בתוך הטווח הזה. עדיין אנחנו מדברים על תזונה דלת פחמימות, אז אתם צריכים להיות בטווח של הדל פחמימה לכיוון הפלאו. עכשיו, לתזונה הפלאוליטית יש המון 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 יתרונות. הרבה אנשים מגיעים לתזונה הזאת כי הם רוצים לשפר הרבה דברים, את הבריאות, גם לרדת במשקל, גם צליאקים, גם צליאקים, אנשים שיש להם בעיות במערכת הנשימה, מערכת חיסון, לחזק את מערכת החיסון, זה נהדר לילדים, אבל צריך פה גם איזשהו עניין של התאמה, מאחר וזה מאוד 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 רחב. אז ככל שיש לכם יותר בעיות בריאות, יותר תסמולת מטבולית, יותר סכרת, יותר לחצם, יותר בעיות כרוניות, אתם צריכים ללכת לכיוון הדל פחמימה ואפילו לקיטו. ככל שאתם, אין לכם איזה שהם בעיות בריאות ואתם רוצים בעיקר לשפר את הבריאות שלכם, את התזונה שלכם לעשות לילדים, אתם יכולים ללכת לכיוון הצד השני, לכיוון הפלאו הרגיל. זה לגבי התזונה הפלאוליטית, זו גם שאלה אגב שאני נשאלת בלא מעט פעמים. הדיאטה השישית, זאת הדיאטה הים תיכונית, אם כי זאת לא הגרסה רגילה, זאת גרסת הדלת פחמימות, שזה, זאת גישה שבאמת זוכה בנקודות רבות, שימו לב, זה באמת, זאת לא הגישה הרגילה, הידועה והמוכרת. אני אישית חושבת שהיא מאוד מאוד אידיאלית לרוב האנשים, כי בעצם תזונה דלת פחמימות היא גם דומה לפלאו, היא גם דומה לתזונה הדלת פחמימות הראשונה שדיברתי עליה, אבל היא בעצם מספקת המון המון יתרונות שיש בדיאטה הים תיכונית ודלת פחמימות כאחד. זה ממש לקחו את התזונה הדלת פחמימות ואת הים תיכונית, ושילבו זאת ביחד. זה שילוב של שתי גישות, ומתמקדים פה בעיקר בשמנים מהצומח. אוקיי? זאת אומרת שזה פחות מזונות מהחי, זה במיוחד אנשים שיש להם את החשש ואת הפחד לאכול תזונה שהיא עשירה בשומן, ויש לא מעט אנשים כאלה שמאוד מפחדים מזה. אז לכם, אנשים יקרים, אני ממליצה ללכת על הגישה הזאת, כי זה אחד ירגיע אתכם, כשאתם רגועים אתם תעשו את זה יותר נכון, וגם תרוויחו את כל היתרונות של התזונה דלת פחמימות. אני למשל, כשאני עובדת באסף הרופא, אנחנו עושים שם, זה נקרא קיטופלקס, שזה תזונה קטוגנית, אבל מבוססת יותר שמנים צמחיים, אם כי תמיד, תמיד יש את אלמנט ההתאמה האישית לכל בן אדם, וזה נהדר, וזה נהדר, וזה עובד, וזה עובד נהדר. המטרה באמת בקיטופלקס זה לשמור ולהיכנס לקיטוזיס. בכל התזונה הדלת פחמימות, אנחנו לא בהכרח נכנסים לקיטוזיס, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אז אוכלים שם באמת יותר דגים, ויותר שמן זית, ואת כל השמנים הצמחיים, ופחות מגבילים את העניין באמת של מזונות מהחי. זה שוב, זה לאנשים שבאמת, זה מה שהם צריכים. הם קשה להם עם העניין הזה, או שיש להם קושי בכלל להסתכל על סטייק עם שומן ולתת בזה ביס, אין להם את התאווה הזאת לעשות את זה, אז זאת היא הדיאטה עבורכם. הדיאטה מספר 7 זה דיאטת הדוקן, כן. עכשיו, היא לא ממש עומדת בסטנדרטים עד כה, אבל רציתי כן להביא אותה כי היא מאוד פופולרית, והרבה שואלים מה ההבדל ואיך יכולה אני רוצה להסביר לכם איך היא תזונה שהיא סופר בעייתית בשבילכם, במיוחד עבורכן אנשים, תכף תדעו באמת למה ואיך. גם התזונה הזאת בעצם יש לה ארבעה שלבים, אשר בשלב הראשון מתמקדים בעיקר בחלבון, ואחר כך מוסיפים ירקות, ואז פחמימות, עוד פעם יש כאן את עניין של השלבים, שזה בסדר, אוקיי. אבל יש התזונה הזאת חיסרון ענק, ענק עצום, לא רק ענק. זה אחד, יש שם באמת המון המון כללים. תבינו שבתקופה הראשונית אתם אוכלים רק חלבון ורזה, רזה. זאת אומרת, תדמיינו כזה אוף, טונה, כזה all day long. זה קשוח, אוקיי? עכשיו, לאכול כמות כזאת של חלבון, זה לא מומלץ, זה לא טוב. אגב, הרבה אנשים מתבלבלים וטועים לחשוב שהתזונה הקטוגנית היא חלבונית, אומרים, אבל זה הרבה חלבון, זה מסוכן, אבל לא. התזונה הקטוגנית היא לא חלבונית, היא שומנית, זה ההבדל. עכשיו, פה בתזונה הזאת של הדוקן, זו תזונה שהיא חלבונית, הרבה הרבה חלבון, ואלמנט השומן פשוט התנדף לו מפה. עכשיו, אין פה גם שומן, ואין פה גם פחמימה, אוקיי? זה ממש ממש חשוב להבין את זה, כי זו תזונה שהיא פשוט לא בריאה בשום צורה, במיוחד עבורכן הנשים להתרחק כמו מאש. נכון, היא מורידה במשקל, בטווח הקצר, אבל מה שזה יעשה לכן אחר כך, זה יכניס אתכם למצב של הגירת שומן ממש גדולה, זה נזק. אז נניח תרדו עכשיו במשקל קצת, בסדר? לא להתלהב, זה לא כמויות היסטריות, ואז תגיעו למבוי סיתום, וזהו. והמטאבוליזם שלכם הואט, זה יכול לגרום לתת פעילות בלוטטריס, זה יכול לגרום לכל כך הרבה בעיות, ועד אפילו לדלדל מסת שריר אצל נשים, ואפילו יכול לגרום לחוסר איזון הורמונלי. ואני יכולה לספר לכם שנתקלתי בלא מעט אצל נשים שעשו את התזונה הזאת, או וריאציה שלה, שאפילו פסק להם המחזור. אז באמת, אל תעשו את התזונה הזאת, ממליצה באמת להתרחק. היא מאוד מאוד פופולרית, אבל בגלל זה, זאת הסיבה שבאמת רציתי להביא את זה כדוגמה. זה טרנד, זה איזשהו טרנד מסוים, היא פופולרית, אבל היא מאוד מאוד מזיקה. למי זה מתאים? אם אתם מסוגלים לעשות את זה שבוע, שבועיים, ואז לעצור ולהפסיק, ולעבור לתזונה דלת פחמימות, סבבה, תלכו על זה. אם אתם לא מסוגלים, מראש, מראש, אל תלכו לגישה הזאת. ובהקשר הזה, הדיאטה השמינית זה הקיטו סייקל, זה גם וריאציה של תזונה קטוגנית, בכוונה הנחתי את זה ישירות אחרי דיאטת הדוקן, כי אם זאת הייתה גרועה ואסון לנשים, פה אני הולכת לדבר על הפתרון, מה מתאים לכן אנשים. עכשיו, התזונה, הקיטו סייקל זה סייקלים של פחמימות, אוקיי? עכשיו, זה דומה לטארגט, אבל שונה. בסדר? פה, עם הטארגט שדיברתי קודם לספורטאים, זה בהתאם לאימונים, הסייקלים זה בעצם מכיל, זה סוג של רוטציה בין ימים שמכילים פחמימות לבין ימים שהם קטוגנים או דלי פחמימה. זאת אומרת, לא חובה לעשות את התזונה הזאת בבסיס תזונה קטוגנית, אפשר לעשות את זה גם בבסיס תזונה דלת פחמימות. כל עוד דלים של הפחמימות, אתן שומרות על שוני מבחינת כמות הפחמימות, בהשוואה לימים שיש או אין פחמימות. בסדר? זה הרוטציות. עכשיו, כמה פחמימות וכל הסיפור הזה, זה באמת עניין של התאמה לפי בעיות בריאות, לפי כמה אתן תקועות ולפי אימונים. זה יכול להגיע גם עד 120, אפילו 150 גרם בסייקל, כן? עכשיו, מספר הימים שבאמת שיש פחמימות שמוסיפים בתזונה הזאת, זה משתנה בעצם לפי הסיבה שלכם. עכשיו, אני פיתחתי קורס שלם עם שבעה פרוטוקולים שונים לבעיות כמו ירידה במשקל, כן, אנחנו מדברים פה על ירידה במשקל, תסמונת עייפות כרונית, סטרס, תת פעילות בלוטת התריס לנשים, מצב של שמירה, אוקיי? זאת אומרת, לא, אנחנו לא כל הזמן רוצים להיות בדיאטות, הגענו ליעד, יופי, איך שומרים? אז יש גם פרוטוקול שמתאים לשמירה, פרוטוקול שמתאים לגיל המעבר, פרוטוקול שמתאים לגיל הפוריות, במיוחד לנשים שחוות סטרס סביב מחזורים או סביב פיוץ וכו'. שם הכל מפורט, אתן יכולות להיכנס. אני גם אשאיר לינק פה למטה למטה בפודקאסט, אני אשאיר לינק לרכישת הקורס. קורס נהדר, אבל צריך שיהיה איזשהו בסיס של תזונה קטוגנית לפני כן, או דלת פחמות. ככה זה זורם וזה כאילו מתקדם, זה השלב הבא. ולכן כל פרוטוקול שלה שונה. עכשיו, לגישה הזאת יש יתרונות באמת משמעותיים, בעיקר אנשים, כמובן, דיברתי אנשים, בעיקר בכל מה שקשור לקיוט, קיוט, הרבה נשים באמת מגיעות לכל ה... כמו שאמרתי קודם, לא רק נשים, אנשים באופן כללי מגיעים לתזונות דלות פחמימה, בגלל שהם תקועים, אז הם מחפשים איזשהו פתרון, משהו שונה ממה שהם עשו עד היום. והתזונה הזאת זה בדיוק מה שיכול לפתוח את הקיוט הזאת, את ה... לפתוח את הדבר הזה. עכשיו, הקיטו סייקל הוא באמת, הוא לא מתאים לחולי סכרת, הרבה פעמים גם לטרום סכרת, זה תלוי באיזה רמה, אנשים שיש להם תנודות סוכר מאוד מאוד רציניות מבחינת הסוכר שלהם, זה מאוד מורגש, זאת אומרת, יש נחיתות אנרגיה מטורפות, אלו הם האנשים שהם לא יכולים להתחיל עם הקיטו סייקל, הם צריכים להתחיל קודם כל עם דל פחמימה או תזונה קטוגנית, להתאזן ואז לעלות לשלב הבא. כמו שאמרתי, זה באמת מתקדמים. הדיאטה התשיעית זו דיאטת סאוד ביץ', הכה מפורסמת שהייתה ככה היא שם בשנות ה-90, היא הייתה ממש ממש מפורסמת בארצות הברית, זה הגיע גם פה לארץ, והרבה אנשים כן עשו אותה גם פה בארץ. עכשיו, למה הבאתי אותה? אוקיי, כי כבר היא קצת איפשהו, אנשים לא כל כך ממש עושים אותה, אולי אפילו לא מכירים אותה. אבל שלא כמו חלק מהדיאטות שדיברתי עליהן פה, התזונה הזאת מתמקדת אך ורק בירידה במשקל. זאת אומרת, אין התמקדות ביתרונות בריאותיים. זאת נחשבת לדיאטה שהיא ממוקדת הרזיה טהורה. והסאוד ביץ' למעשה היא דיאטה שמתמקדת בעיקר בחלבון שהוא רזה, כן? ואז בעצם מוסיפים את השומנים יותר מהצומח. עכשיו, זאת לא בהכרח דיאטה, תזונה שהיא דלה בפחמימות בצורה מוקפדת. למעשה כן יש פחמימות, כמובן, כאשר מתקדמים בשלבים. וגם, כמו שאמרתי קודם, יש פה ארבעה שלבים, וגם התזונה הזאת היא סופר ממוסחרת, אפשר למצוא חטיפים ממותגים ואוכל ארוז בארצות הברית, לא פה בארץ. הבעיה בתזונה הזאת היא שבאמת היא רק מתמקדת בירידה במשקל ולא בבריאות, ולכן גם אפשר גם לפתח חסרים תזונתיים, והיא פחות מתאימה לנשים, למרות שזה קהל היעד, שזה באמת די משעשע. אז לא מומלצת, לא מומלצת, לא מומלצת. והדיאטה האחרונה, הקרניבורית, דיאטת אפס פחמימות, אפס עגול, אין פחמימות, בכלל אין ירקות, שום דבר מעבר לאכילת בשר ושומן בלבד. זאת התזונה. עכשיו, זו דיאטת הטורפים, היא ככה די, היא די מוכרת, היא מוכרת בקרב אנשים שאחד, עשו תזונה קטוגנית וזה לא היה מספיק מדויק עבורם, זה בדרך כלל אנשים שיש להם בעיות בריאות, זה אנשים שיש להם בעיות במערכת העיכול ושירקות בשלבים הללו, כן? זה לא, זאת אומרת, בשלבים ההתחלתיים זה לא עושה טוב, ואז מורידים את זה ועושים את התזונה הזאת שבאמת נחשבת לאפס גרם פחמימה. וגם אנשים שיש להם הרבה דלקתיות, זו תזונה שיכולה מאוד לעזור. אני לא ממליצה לעשות את התזונה הזאת לאורך הזמן, זה יכול גם כן לגרום ולפתח איזה שהם חסרים תזונתיים, וכמובן, כמו שאתם יכולים להבין, ככה לא בין השורות, זה די ברור, שהתזונה הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת וקשה לתפעול, כן? תחשבו שזה רק בשר ושומן, בכמויות מסוימות, זה לא אכול כפי יכולתך, ולכן זה צריך להיות מאוד מאוד מוגבל. אם כי, שוב, זה אנשים שלא קמו בבוקר והחליטו לעשות את התזונה הזאת, זה בדרך כלל אנשים שזקוקים לזה, ויש להם בעיות שמצריכות מהם לעשות את השינוי הזה. והיא יכולה להיות מאוד 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 יעילה. לסיכום, כל הדיאטות הללו, כל הדלות פחמימה למיניהן, אני חושבת, בינינו, הטייטל פחות משנה. הוא לא כזה משנה. אז אחרי הסקירה הזאת, אני תמיד אמליץ על התאמה. זאת אומרת שבאמת אין תזונה אחת. כל מה שציינתי שהיא מתאימה לכולם, אין דבר כזה, זה לא קיים, אין דבר כזה. וכל אחד מתאים לו משהו אחר, ולא רק מתאים לו משהו אחר. זאת אומרת, אני יכולה שיתאים לי כרגע תזונה קטוגנית, נניח לחצי שנה, ובעוד חצי שנה, יכול להיות שאני צריכה לעשות את הקיטו סייקל, אוקיי? זאת אומרת, גם אפשר לעבור בין סוגי הדיאטות בהתאם למצבים, בהתאם למה שאני צריכה, אוקיי? מה שאתם צריכים. אז זה הסיפור לגבי כל הסקירות הללו. אז אני איתכם, לירז בלומנפלד, שכחתי לומר את זה בהתחלה. תיתנו לי 5 כוכבים, תגידו לי איך היה הפרק הזה, אם הוא היה מעניין, ואם יש לכם שאלות לגבי, על התזונה באופן כללי, ואם אתם רוצים שאני אעשה פרקים מסוימים במגוון נושאים שמעניינים אתכם, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי. אז שיהיה לנו בהצלחה, ותבחרו את הדיאטה הנכונה עבורכם.